Madem Simcha, עברנו את ליל הסדר, הפעם באופן מיוחד, על פי ההשגחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא רצה שהפעם בכל הבתים יהיה סדר, לא כמו שבכל שנה ושנה אלה נוסעים לאלה, הבנים להורים, ההורים לבנים, משפחות גדולות, ובהרבה בתים נשארים ריקים ללא קדושת ליל הסדר. והפעם הקדוש ברוך הוא רצה שכל אחד בביתו יעשה את ליל הסדר, וכמובן שליל הסדר הוא ממשיך קדושה על המקום. כל המקומות, כל הבתים עכשיו נוספו בהם איזו קדושה מיוחדת. אמרנו את ליל הסדר המיוחד הזה, ואנחנו בלילה הזה, על פי דעתה של תורה, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו יוצאים ישראל, הכהנים, ישראל, לקצור את העומר, מנת להביא למחרת היום את קורבן. קצירת העומר, היה לה זה דיון, הקצירת העומר והקרבת קורבן העומר, היה דיון קשה מאוד בין הבייטוסים ובין החכמים. הבייטוסים אמרו שלמחרת השבת, הספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את יומר התנופה, זה הכוונה לשבת בראשית. והכוונה לפי מה שהם הבינו שהתורה מתכוונת, זה השבת הראשונה שתחול אחרי יום הראשון של פסח, על למחרת השבת, אז צריכים להביא את קורבן העומר. ולחכמים היה מקובל מזמן מהדורות, מהלכה למשה מסיני, שמחרת השבת הכוונה כאן שבת יום טוב. יום טוב גם כן נקראת שבת, בעיקר היום החג הראשון של חג הפסח, שהוא ראשון לכל המועדים כולם, הוא נקרא שבת. וספרתם לכם מחרת השבת, הכוונה ממחרת יום טוב. הדיון הזה היה דיון חריף מאוד מאוד, והוא נמשך הרבה זמן, עד שהוכרעה ההלכה, כמו שאני רוצה להביא לכם את הגמרא, במסכת מנחות. הגמרא אומרת, תנו רבנן, אלה יומים שלא לטענות בהם, ומקצתן שלא למשפט בהם. כלומר, הימים האלה הם ימים שלא אסור לטענות, וגם לא לספוד, מראש ירחא דניסן עד מניה בה, מראש חודש ניסן עד יום השמיני שבו, יתוקם תמידה. כלומר, אז נקבע שהתמיד, קורבן התמיד הוא נקבע על פי דעת חכמים, תכף אני נראה למה הם קבעו, ועל הבאים האלה אסור לספוד. ומתמניה בה, ועד סוף מועדה, יתוקם בה חג הזה שבועיה. כלומר, מיום השמיני של ניסן ועד סוף החג, אז נקבע חג השבועות. זאת אומרת, נקבע שחג השבועות מתחילים לספור את ימי הספירה למחרת היום טוב, ולא למחרת השבת כמו שהצדוקים אמרו. ולכן לא סובדים בימים האלה, זה ימי שמחה. מה היה הוויכוח? על קורבן התמיד היה ויכוח, האם מבין קורבן התמיד, כל אחד יכול להביא קורבן תמיד, זה לא צריך להיות קורבן שבא מתרומת הלשכה, אלא גם יחיד יכול להביא קורבן התמיד. הצדוקים מדייקים בתורה, כמו שכתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, תעשה לשון יחיד, כאילו אחד, כל אחד יכול להביא את קורבן התמיד, זה לא צריך להיות קורבן שהציבור מביא מכספי כל הציבור מתרומת הלשכה. וחכמים אמרו, לא דורשים על פי הדרשות, וגם יש גם פסוק, וקורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לאיש, תשמרו בלשון רבים, אז אל תביאו ראיות כאלה. על כל פנים, הוויכוח הזה היה חריף מאוד מאוד. היה ממש ויכוח, מחלוקת קשה מאוד מאוד, עד שהחכמים הצליחו להכריע את הדבר הזה, ולקבוע שקורבן בא מתרומת הלשכה. עשו על זה 8 ימי חג, כלומר 8 ימים לא לספוד ולא לטענות, בימים הראשונים של ניסן. היה הוויכוח השני שהיה, זה על חג השבועות, מתי קוראים את חג השבועות. האם מתחילים לספור למחרת השבת בראשית, וחג השבועות תמיד יהיה למחרת השבת, אחרי שבעה שבועות, או סופרים למחרת יום הראשון של החג. וזה גם כן היה מאבק קשה, היה נטוש בין הדוקים לבין החכמים, והצליחו להכריע בסופו של דבר החכמים את המאבק הזה, וכל כך היה חשוב הניצחון של המאבק הזה, שעשו שמונה, שעשו ימים של לא לטענות ולא להספיד, וזה מהיום השמיני שבחודש ניסן, ועד אחרי החג. ועל כן, אחרי שהכריעו את הדבר הזה, אז היו עושים את הקצירה ברוב עם, במוצאי החג, ברוב עם, והמשנה מספרת, ואומרת כיצד הם עושים שלוחי בית דין, יוצאים מערב יום טוב, ועושים אותם כריכות במחובר לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם, כדי שיהיה נקצר בעסק גדול, כלומר עשו את הדבר הזה בצורה מפורסמת מאוד, בעסק גדול, והיו מתאספים כבר ביום טוב אחרי הצהריים, התאספו העיירות הסמוכות שיכולות להתאסף למקום שמצאו את השעורים שאותם יקצרו לכבוד הקורבן העומר. כדי שיהיה נקצר בעסק גדול, כיוון שחשיכה, אומר להם, השמש בא, כלומר זה שעומד לקצור, אומר בקול רם, בקול הקהל עונה, הוא אומר, האם השמש כבר בא, אפשר כבר להתחיל לקצור? אומרים, הן, השמש בא, אומרים, הן, כל פעם, שלוש פעמים, מגל זו, במגל הזה אני אקצור, אומרים, הן, מגל זו, אומר, הן, קופה זו, נכניס כאן את, בקופה הזאת את הקצירה, אומרים, הן, קופה זו, אומרים, הן, שבת, אומר להם, שבת זו, שבת זאת אומרת שפסח חל ביום שישי, ומוצאי פסח זה שבת, אז גם זה מותר לקצור בשבת על פי החכמים, כיוון שהתורה נתנה לזה יום קבוע, אז שבת זו, אומר הן, שבת זו, אומרים אקצור, ואומרים לו קצור, אקצור, ואומרים לו קצור, שלוש פעמים על כל דבר ודבר, ואומרים הן, הן, הן. וכל כך למה? מפני הביתוסים, שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום טוב. אז כדי לבטל לדעתם, אחרי שניצחו את זה, היו עושים את הדבר הזה ברוב פרסום, כדי שכל את ההכרעה הזאת של החכמים. כעת אני רוצה להתבונן בדברים. העומר היה מתיר את החדש. חמשת מיני הדגן אסורים כל עוד שלא עבר, שלא הגיע קציעת העומר, אז הם אסורים לאכול. חדש אסור מן התורה, כל דבר שגדל, שנזרע אחרי פסח, והפסח לא התיר אותו, אז צריכים לחכות עד שנה הבאה, והעומר מתיר את החדש, חדש הכוונה חמשת מיני דגן. ולפני כן זה אסור. בארץ ישראל זה לא כל כך מצוי, כי בארץ ישראל אין תבועת חורף. כל התבועות הן תבועות קיץ.
הרב?
כן.
אנחנו לא רואים את הרב, יכול להיות שנלחץ לרב על הסגירה של הוידאו?
אני לא נגעתי בשום דבר, אז מה אני צריך לעשות?
מצד שמאל למטה יש כפתור של וידאו, השאלה אם יש עליו קו.
כאן?
יש עליו קו שסוגר...
מה?
יש על... רגע, לא, הרב לחץ על הקו השני, הרב עכשיו סגר גם את ה... שלא שומעים את הרב. או, יופי, עכשיו לא שומעים. עכשיו הרב צריך ללחוץ על ה... הרב צריך ללחוץ על הרב, עכשיו רואים את הרב ולא שומעים את הרב. צריך ללחוץ על המיקרופון עכשיו, שיש עליו קו אדום. אנחנו עדיין לא שומעים את הרב, הרב צריך... רגע, אנחנו לא שומעים את הרב.
מה?
עכשיו כן, יופי, אפשר להמשיך.
אז איפה אני עומד? אני לא יודע מה לא שמעו.
אנחנו לא יודעים גם. עכשיו יחזור כמה משפטים אחורה, שמי שפספס ישמע.
העומר מתיר את החדש. אמרנו שחמשת מיני דגן הם אסורים כל עוד שלא הגיע העומר, והעומר הוא מתיר את החדש. אני רוצה קצת להתבונן בעניין הזה, בהיתר הזה של העומר את החדש. מה בעצם התורה אמרה לנו? האם התורה אמרה לנו שחדש אסור כל עוד שלא הגיע היום הזה? אולי אני קצת קודם נתייחס לדברי הגמרא. הגמרא אומרת, המשנה, מי שקרא בעומר הותר חדש מיד. החוקים מותרים מחצות היום ולעלם. מי שחרב את המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. כלומר, העומר, קורבן העומר, הוא היה מתיר את החדש. ומתי מקריבים את העומר? הרי אין טלוויזיה ואין תקשורת ואין זום, ובאיזה אופן הציבור וכל הארץ יכול יודע מתי קורב העומר. אבל אנחנו יודעים שכהנים זריזים הם, ועד חצות היום בטח הם היו מקריבים את העומר, ולכן החדש מהחצות היום היו יכולים כבר לאכול חדש בכל מקום, לא רק בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. לא רק בחוץ לארץ, אפילו בחוץ לארץ במקום שעדיין עוד לא העיר היום, למשל בלוס אנג'לס, כן? שפה בבית המקדש שיהיה בעזרת השם, אז כשיהיה חצות היום וכבר הקריבו את העומר, שם עוד לא הגיע בכלל יום תת זין, זה עוד לילה. אף על פי כן, העומר מתיר בכל העולם. זה הדין. קורבן העומר, אבל מי שחרב בית המקדש, היום מתיר. זאת אומרת, הגיע היום תזיין לניסן, למחרת הפסח, אז היום בעצמו מתיר. מי שחרב בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה יום הנף כולו אסור. רבי יוחנן בן זכאי התקין שהיום הזה יהיה כולו אסור, למה? למה כולו אסור? אם מבנה בית המקדש, כהנים זריזים, עד חצות היום הם יקריבו, אז יכול לעשור עד חצות היום, כשתבנה בית המקדש, שלא ידעו, אנשים לא ידעו שאתמול, בשנה הקודמת, כבר מהבוקר היה מותר. ועכשיו, שיש קורבן, אז הם צריכים לחכות להקרבת העומר. טוב, אז זה היה צריך לתקן רבי יוחנן בן זכאי, שמחצות היום יהיה מותר. לא לאסור את כל היום. אומרת הגמרא במעשרת ראש השנה, שחשש רבי יוחנן בן זכאי, שמה עם בני בית המקדש, במוצאי החג הראשון. ואז לא יספיקו להקריב את העומר, להתארגן, להקריב את העומר, עד אחרי הצהריים, עד לפנות ערב. ולכן הוא חשש, שמה עם בני בית המקדש. כל שנה רבי יוחנן בן זכאי חשש, אולי בשנה הבאה עם בני בית המקדש. ואז אנשים לא ידעו שהיום הזה צריכים לחכות לקורבן. כשחרב המקדש אז לא צריכים לחכות לקורבן, אבל כשיש מקדש צריכים לחכות לקורבן. ואולי זה ייבנה ממש בחג, במוצאי החג. רש"י אומר, איך זה יכול להיות דבר כזה, כי בית המקדש ירד מן השמיים. כל פנים, רבי יוחנן בן זכאי חשש לחשש כל כך רחוק. יש אומרים, מפני שרבי יוחנן בן זכאי ידע או שיער, שהימים האלה של ימי ניסן הם ימים שרואים מאוד לבניין בית המקדש, ויכול להיות שבאמת בית המקדש ייבנה בצורה כזאת, שלא יספיקו להקריב את העומר עד חצות. לכן רבי יוחנן בן זכאי גזר שהעומר יום, כל יום תזיין עדיין יהיה אסור לאכול, שמה ייבנה בית המקדש ויקריבו את העומר אחר הצהריים. אז אמרנו שהעומר מתיר את החדש. אני רוצה עכשיו לבונן בעניין הזה. ואם אין עומר, בזמן שאין בית המקדש קיים, אז היום מתיר את החדש. מה פירוש היום מתיר את החדש? האם הכוונה היא שפשוט עד שלא הגיע היום הזה, חדש אסור. ועכשיו זה מותר. לא שיצר לעשות איזו פעולה מתירה, אלא מציאות. אסור, היה, עד היום הזה זה היה אסור ולא יותר. או שצריך מעשה, לעשות איזה מעשה שהוא מתיר את החדש, כמו הקורבן, שהוא בזמן שבית המקדש קיים, הוא כאילו עושה איזה פעולה של התרה, מיין, הייתי אומר, מה שתקנו חכמים לאכול לפני, לברך לפני אכילה. חכמים תקנו להתיר לאדם לאכול, כי לפני כן אסור לו לאכול אם הוא לא בירך. והברכה היא מתירה לו לאכול. מה פירוש מתירה? היא מכשרה אותו. כשאדם מברך ויודע שהמזון שהוא אוכל זה המזון שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז הוא עלה במדרגה רוחנית, הוא התחבר אל ההכרה הזאת שריבונו של עולם נתן את המזון, הוא אוכל על שולחנו של מקום, אז הוא יכול להיכנס לכרטיס כניסה לאכול בסעודה של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר החדש, יכול להיות שהיום הזה, שכתוב בעצם היום הזה, עד עצם היום הזה, כלומר יש כאן עצם היום, יש כאן עניין שהיום הזה יש בו איזו עוצמה מיוחדת, איזו עצימות מיוחדת, היום הוא מתיר, ולכן מכאן ואילך מותר לכל מן החדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, לא מספיק היום, צריך גם להקריב קורבן, קורבן העומר. אני רוצה קצת להתבונן בדבר הזה, מה פירוש הדבר. כאילו, הקדוש, אנחנו צריכים תמיד לזכור שכל מה שיש לנו בעולם, זה הכל ריבונו של עולם נותן לנו. בעיקר התבואה שגדלה, שבעצם זה בולט הדבר הזה, אדם זורע, אבל זה לא גודל לבד, צריך שירד גשם, צריך שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו, כדי שבאמת התבואה שלו תגדל. אז זה בולט באופן מיוחד, שיש כאן שהשתתפות של האדם עם סייעתא דשמיא, עם הקדוש ברוך הוא. ולמד לך שבעצם כל מה שיש בעולם זה הכל של הקדוש ברוך הוא. וכדי שאתה תהיה ראוי להשתמש בדברים שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אתה צריך לעשות איזו פעולה של התעלות. היום הזה, היום הזה של העומר, זה יש כאן איזה חוזק ביום הזה, עיצומו של יום, זה למחרת הפסח, למחרת השבת, אז היום הזה יש לו איזה כוח כזה, שהוא מרומם אותך, ומאז אתה ראוי. ובזמן שבית המידה שהיה קיים, שאז היינו בדרגה יותר גבוהה, אז לא מספיק היום, אז צריך גם קורבן. העם ישראל מביא קורבן, והקורבן הזה, הוא מתיר אותו, הוא מרומם אותו, ועל ידי ההתרוממות הזאת, הוא ברח לי להיות נהנה ממעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכולת החדש. זאת אומרת, יש כאן איזה תוכן של התקנות, זה לא רק סילוק האיסור, אלא גם זה יצירת היתר. זאת אומרת, זה מעלה את האדם למדרגה חדשה. איך אני חושב שצריכים להבין את הדברים? אגב, יש דיון נלחתי, בזמן שבית המקדש חרב, אמרנו שהיום מתיר. אז אמרנו שהקורבן, כשיש קורבן, הקורבן מתיר בכל העולם כולו, אפילו שעדיין לא הגיע היום הזה. מה קורה כשאין בית המקדש ורק היום מתיר, האם זה הולך לכל מקום ומקום, ביום תזיין בבוקר, אז נהיה מותר לכל חדש, מדורייתא, לולי תקנת רבי יוחנן בן זכאי, או שצריך, שזה הולך לפי ירושלים. בזמן שבירושלים כבר אפשר להקריב את הקורבן, בזמן שהגיע הבוקר של ירושלים, אז בכל מקום בעולם כבר אפשר לאכול את החדש. יש על זה דיון באחרונים, האם זה הולך על פי ירושלים או על פי כל מקום ומקום. קרון נורא, הוא נוטה לומר שזה הולך על כל מקום ומקום, אבל יש גם צד אחר להגיד שהכל תלוי בירושלים. טוב, אנחנו ממשיכים להתבונן. זה בסדר?
כן, עכשיו זה בסדר.
כן. מה שצריך פה להזיז את ה... העומר, אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, אז אולי אני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה, העומר בא ממחרת השבת. קורבן העומר, קורבן מיוחד, ראשית, קורבן ראשית. ראשית הקציר. הוא צריך להיות קציר להשם. ראשית צריכם להביא להשם. הדבר הראשון שאפשר לקצור זה הסעורים. כי התבואה עוד לא בשלה, התבואה בשלה בחג השבועות. והסעורים הם קודמים. כי הסעורה אביב, כמו שהתורה אומרת. וזה הקציר הראשון שמתחילים לקצור. אז ראשית הקציר אומרת לנו התורה להביא את זה לקרובן. זאת אומרת, כל עבודת הקיץ, כל העבודה של הקציר בשדה וכו' וכו' וכו', הרי שכל זה צריך להיות, להביא את זה לשם. וממילא כל ההמשך אחר כך יהיה נמשך מהמדרגה הזאת של, של ההתחברות, אל, שהכל בעצם שייך לריבונו של עולם, וכל מה שאנחנו עושים זה הכל המשך של עבודת השם. של מהמהלך הזה של הבאנו לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, לעולם אל תאה מצוות העומר קלה בעיניך. שהרי על ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את הארץ. עדה הוא דכתי ונתת, ונתתי לך ולזכרה אחריך וכו'. על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה זה מצוות העומר? המדרש אומר שאברהם הובטחה לו ארץ ישראל, הוא זכה לראות את ארץ ישראל בשביל מצוות העומר. לא כל כך ברור מה אברהם קיים העומר, בגלל... נראה שהכוונה של דברי חכמים, שכל ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, זה בזכות שבעתיד בעזרת השם, ישראל יביאו את קורבן העומר. בגלל העובדה הזאת, בגלל המצווה הזאת שהיא כל כך יקרה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שישראל עתידים, המגמה הזאת שאני מבטיח לך את ארץ ישראל, זה בשביל שאחר כך יזכו לקיים את קורבן העומר, אז הזכות הזאת, בגלל זה אני מבטיח לך את ארץ ישראל. ונשאלת השאלה, למה דווקא העומר? אם זה המצוות שכתוב עליהם כי תבוא אל הארץ, אז זה הרבה מצוות נאמר עליהם כי תבוא אל הארץ. זה במצוות השמיטה זה כתוב, וגם נאמר בעוד מקום, פרשת קדושים, כי תבוא אל הארץ, נתתם כל עץ מאכל, מצוות עורלה ורווי. מה המיוחד במצוות העומר? זה אני רוצה להדגיש את הדבר הזה. המצוות העומר, יש כאן איזה עוד דבר מיוחד. לא רק הקצירה, לא רק הבאת העומר היא המצווה, אלא הקצירה, ויפיר היא דוחה שבת. וזה מה שהצדוקים אמרו, שלא ייתכן הדבר, שיהיה קצירה בשבת. קורבנות בשבת, הם הכירו שמקריבים קורבנות בשבת. אבל לקצור, לקצור בשבת, איך לא יכול להיות הדבר הזה? פה התורה מחדשת לנו איזה מציאות חדשה, שגם הקצירה, זה התחלה, התחלה כמו שאמרתי, התחלה של כל עבודות השדה בקיץ, שהן מתחדשות, כאילו החורף, זה זמן שינה, זמן שהכל כאילו פוסק מהצמיחה שלו, ועכשיו מתחילה כל הצמיחה, והדבר הראשון זה הראשית. זאת אומרת, יש בזה איזה, להגיד לנו, וזה בא למחרת השבת, למחרת הפסח, שפסח, זה בעצם אנחנו נבחרנו להיות בני בכורי ישראל. בפסח הקדוש ברוך הוא גילה לעולם ולנו שאנחנו בנים בכורים שלו, ואנחנו הראשית, ישראל ראשית תבואתו, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אנחנו הראשית. כל דבר שהוא ראשית הוא מקדוש. וכאן יש כאן איזו קדושה מיוחדת, גם הקצירה, ראשית קצירכם. להביא את הראשית הזאת. זאת אומרת, זאת מצווה במשמעות מיוחדת שמקדשת גם את עבודת השדה. שגם תחילת עבודת השדה היא שייכת לקודש. זה מחבר לנו את כל עבודת השדה בארץ ישראל. למען דאמר שהעומר בא רק מארץ ישראל, שכל עבודת השדה יש בה שייכות לקדושה. גם החול יש בו שייכות לקדושה. ובאים חכמים ואומרים לנו עוד, שמצוות העומר יש בה עוד מעלה מיוחדת במינה. רבי יוחנן אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שראה שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען, זה הזכרנו מקודם. אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, והיא שעמדה להם בימי גדעון, שנאמר ויבוא גדעון, והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים. מהו צליל שעורים? רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה ניצלו? בזכות לחם שעורים. ואיזהו? זהו מצוות העומר. כלומר, בזמן גדעון, גדעון יוצא למלחמה, והוא הולך לרגל שם אצל האויב, והוא שומע שאיש אחד מספר לרעהו שהוא חלם חלום, ומה הוא חלם חלום? שצליל לחם שעורים מתגלגל שם ומפיל את האוהלים שלהם. והחבר שלו אומר, כנראה החלום הזה אומר שגדעון ינצח. מה זה צליל לחם שעורים, דגים חכמים? השעורים זה מאכל בהמה. זאת אומרת, צליל לחם שעורים זה מרמז לנו שהדור היה במצב כזה של בהמה, של אוכלים שעורים, או מתנהגים כמו בהמות, שצלל עליהם הדור מן הצדיקים, ובזכות מה הם ניצלו? בזכות לחם שעורים. הצליל זה כן, זה צלל, אבל הלחם שעורים הוא שהציל אותם. מה זה הלחם שעורים? זה קורבן העומר. למה קורבן העומר הוא שהציל אותם? כי קורבן העומר הוא בא משעורים. שעורים זה המאכל הכי פשוט, זה לא בכלל לא מאכל אדם, זה מאכל בהמה. והתורה אומרת לנו שגם את השעורים צריכים להביא קורבן. זאת אומרת, כל דבר שיש בעולם, גם המדרגות הנמוכות, יש בהם קדושה, וצריך לחבר את כולם אל הקודש. וגם מן השעורים להביא את זה. השעורים גם, חכמנו זכר, התורה אומרת גם כן, שמנחת סוטה, זה מנחה שבאה מן השעורים. היא עשתה מעשה בהמה, היא תביא מנחת שעורים. זה עושה שלום בין איש לאשתו. כלומר, המנחת סוטה, שהיא באה לברר את העניין הזה, אם היא סטתה או לא סטתה, ומתברר הדבר, אם מתברר שהיא לא סטתה, אז עד רבה, הקדוש ברוך הוא נותן לה שכר, הייתה יולדת ילדים חולים, תלד ילדים בריאים וכדומה, זאת אומרת, זה משהו מתקן. כי גם במדרגות הנמוכות, יש צד של קדושה. וגם ישראל כשנמצאים במצב כזה של בהמיות, יש בהם אותה צד של זכויות, הצד הסגולי שלהם, הצד הפנימי שלהם, וזה מה שמציל אותם גם כשהם לא רואים לכאורה בצד המעשים שלהם, אבל מצד הפנימיות שלהם, יש בהם קדושה, ושייכים לקודש, וזה מה שמציל אותם גם בשעות כאלה שבעצם לכאורה מבחינה חיצונית הם לא רואים לזה. זה מה שאומר המדרש, שבזכות הקורבן הזה, שמבטא שיש גם במצבים הנמוכים, ישראל בריח וישראל ראויים. זאת אומרת, קורבן העומר הוא קורבן עם ייחודיות מיוחדת במינה, גם מצד הראשית שלו. פעם זה נלחץ לי, סליחה. עכשיו אני רוצה עוד נקודה אחת להרחיב. מרן הרב מדבר על המחלוקת שהייתה בין הצדוקים ובין החכמים, על שתי המחלוקות האחת על קורבן התמיד, והשנייה על, 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 על חג השבועות ועל העומר. והרב מחבר את שני הדברים ביחד. הרב אומר שהמחלוקת בין הדזוקים ובין החכמים, האם קורבן תמיד אפשר להביא גם אדם יחיד מממונו, או צריך להביא קורבן תמיד רק מקורבן ציבור, הוא אומר שהדוקים לא הבינו מה זה כלל ישראל. הם לא הבינו, הם חשבו שכלל זה לא איזו מציאות חדשה של, של ציבור, אלא הכלל זה שותפים. אני רוצה להסביר ההבדל בין שותפים ובין כלל, שבשותפים כל אחד שנכנס לשותפות, המטרה שלו להצליח באופן אישי, לא לתרום לאחרים. הוא אומר, אני אהיה שותף עם השני, אז שנינו נרוויח יותר, וכל אחד ירוויח, אז אני ארוויח יותר, בשביל זה אני הולך להשתתף איתו. זה שותפים. שותפים זה לא, זה לא, זה שני אנשים, או שלושה, או כמה שמשתתפים ביחד, וכל אחד דואג לפרטיות שלו. כלל ישראל, כלל זה משהו אחר. כלל זה ציבור. וכאילו הכלל כולו הוא דבר אחד. זה לא פרטים פרטים שכל אחד עומד בפני עצמו ומתחברים לאיזה מגמה משותפת שכל אחד ירוויח ממנה. אלא כלל, פירושו של דבר, הכל אחד. וזה, זה, זה גדר חדש. כאילו אין פרטים. יש רק כלל. אבל זה הייתה מחלוקת, הם לא הבינו, הם חשבו שישראל כמו שאר העמים, אין להם איזו ייחודיות מיוחד של אתה אחד ושמך אחד ומי תעמך ישראל גואל לארץ, שאנחנו כלל, כלל ציבור של, שהוא כולו נעשה לאחד. וחכמים יודעים שככה הוא הסדר, שבאמת עם ישראל הוא עם אחד, וקורבן ציבור צריך להיות של הציבור. ולא יחיד יכול להביא קורבן ציבור, מכספו הוא. זה צריך להיות קורבן שבא מתרומת הלשכה של כל הציבור מביא ביחד. וזה הייתה המחלוקת. וכלל ישראל, כל תורה שבעל פה, זה בעצם הופעה של כלל ישראל. יש תורה שבכתב, זה ריבונו של עולם, מופיע התורה מן השמיים. והתורה שבעל פה היא תורת האומה. כל גזירה שחכמים גזרו, אם היא לא התקבלה על כל ישראל, היא לא קיימת. גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, היא לא קיימת. כי הכלל צריך לקבל אותה. כלומר, תורה שבעל פה, כל מה שחכמים מחדשים, זה הכל צריך להיות מוסכם על כל כלל ישראל. כלומר שכלל ישראל זה עניינה של תורה שבעל פה. הדזוקים לא מכירים בתורה שבעל פה. לא מכירים במציאות הזאת של כלל. כמובן שתורה שבעל פה היא יונקת מתורה שבכתב והיא קשורה והיא ההמשך של תורה שבכתב וזה אחד המקור של התורה שבעל פה היא תורה שבכתב זה דבר אחד אבל זה הופעה שכלל ישראל מופיע את התורה שבת ויום טוב גם כן יש בהם אותו הדבר השבת היא קביעה וקיימה שבת היא כביכול מן השמיים ויום טוב, חכמים, הם שקובעים את החודשים, ואנחנו כן אומרים מקדש ישראל והזמנים, כלומר ישראל מקדשים את הזמנים, זאת אומרת הזמנים זה תורה שבעל פה, במובן מסוים, כן? זה החכמים. שבת ויום טוב הם כאילו תורה שבעל פה, תורה שבכתב, כביכול. שני הדברים הם קשורים ביחד. הצדוקים לא הבינו שיכול להיות שיום טוב יתארה שבת, כי היום טוב הוא יונק מהשבת, כי הוא יום תחילה למקרא קודש. כלומר, השבת זה תחילה למקרא, לכל הימים טובים. חג הפסח, שהוא המשך, שהוא החג הראשון, הוא גם כן יכול לקרוא שבת, כי השבת והיום טוב הם קשורים זה בזה, היום טוב יונק מקדושת השבת. את זה לא יכלו להבין הדוקים. ולכן הם הלכו עם המהלך שלהם. אבל התורה מלמדת אותנו, חכמים מלמדים אותנו, שיש תורה שבעל פה, זו תורה של כלל ישראל, ולכן קורבן ציבור, ויש קורבן ציבור. המושג של קורבן ציבור, אני רוצה קצת להסביר את הדבר הזה, כדי שאנחנו נבין יותר טוב. אנחנו מביאים העומר, העומר זה קורבן ציבור. כהנים אוכלים את המנחות, אבל מנחת כהן היא נשרפת. מנחת ישראל כהנים אוכלים, אבל מנחה שהכהנים מביאים, הם לא אוכלים אותה. היא לשריפה, היא לא להכריע. אם מנחת העומר זה מנחה של כלל ישראל, וכל אחד ואחד הוא כאילו שותף במנחה הזאת, וגם הכהנים הם שותפים במנחה הזאת, אז איך היא נאכלת? הרי כהנים, מנחה של כהנים אסור שתאכל. על כוח שכלל זה משהו אחר לגמרי. זה לא שהרבה אנשים משותפים בזה, הכהנים, הישראלים וכולי וכולי משותפים בקורבן הזה, הקורבן הציבור. קורבן ציבור הוא מציאות חדשה. זה לא קורבן של כל הפרטים, זה קורבן של הכלל. אין פרטים, אין כהנים, אין ישראלים, אין לווים, יש כלל ציבורי, כלל ציבור. ולכן הקורבן, מנחת העומר, היא נחלת, נחלת על ידי הכהנים. זה לא קורבן שלכם, זה קורבן של כלל ישראל. זאת אומרת, כלל ישראל זה מציאות בפני עצמה. זה לא של כל הפרטים כפרטים. הפרטים מתבטלים ונעשים לכלל אחד. אותו דבר, אנחנו יודעים שבערב פסח לא תשחט על חמץ זעם זבחי, ואסור את קורבן התמיד של אחר הצהריים, של הערב, בערב פסח, אסור לא תשחט על חמץ זעם זבחי, אסור להקריב אותו אם יש חמץ אחד לאחד מבעלי הקרונה, ואם יש לאחד מעם ישראל חמץ, אז זה מקלקל. אלא לא, קורבן תמיד זה לא של אחד, זה לא שצירוף של כל אנשים, ואם אחד זה מקלקל, זה לא כמו קורבן פסח, שמישהו מהחבורה יש לו חמץ, אז זה מקלקל, כי חבורה של פסח זה לא כלל, אז לכן אסור שאלה אפילו אחד מהחבורה חמץ, ואם יש אחד מחבורה חמץ, אז עוברים באיסור, אבל בקורבן התמיד, של אחר הצהריים של ערב פסח, זה קורבן של הציבור, ואפילו אם יש לאחד מישראל חמץ, זה לא מקלקל, זה לא השוחט את הקורבן ציבור, הוא לא עושה איסור, כי הציבור זה משהו אחר, זה מציאות בפני עצמה. זה החידוש של עניינם, שהרב מסביר לנו, של עניינם של ישראל, עם ישראל זה כלל, זה לא, הקורבן ציבור הוא קורבן של, של, של הכלל כולו. זהו, אז זה הדברים שרציתי לומר, קצת הדברים על ענייני העומר, וכמובן שהדברים מתחברים לספירה. אז מנחת חינוך אומר, שספירת העומר, כל המגמה שלה, זה לספור לקראת חג השבועות, כי כל מה שיצאנו ממצרים זה במגמה לקבל את התורה, כמו שהפסוק אומר, ועל כן אנחנו סופרים הספירה הזאת כל הזמן לקראת. מנחת חינוך אומר, היינו צריכים להתחיל לספור בעצם 49, 48, 47, אנחנו הולכים מתקרבים. אבל לא רצו להתחיל במספר הגדול, כי זה אומר שאנחנו עוד רחוקים מאוד ממתן תורה. אז לכן חכמים אמרו לספור להפך. אחד, יום אחד לעומר, שתיים. אז כאילו כל הספירה היא לא קשורה דווקא עם העומר, אלא היא קשורה עם מתן תורה. אבל הר"ן לא מפרש ככה. הר"ן מפרש, שואל שאלה, למה אנחנו מברכים בספירת העומר, אשר קידשנו ביצודה וציוונו על ספירת העומר? למה לא לספור? כי כל אחד מצווה, ולא על ידי שליח, אז במקום כזה שיש לנו מצווה לעשות, אנחנו אומרים בלמד, לא בעל, היה צריך להגיד אשר קידשנו ביצותיו וציוונו לספור ספירת העומר. הוא משיב, מכיוון שהעומר כבר הוקרב, ואנחנו עכשיו סופרים הימים שאחרי זה, אז כבר זה על העומר, ולכן אנחנו סופרים בעל. אפשר להבין את הדברים, שזה משהו טכני, כיוון שאנחנו אומרים לעומר, אז לכן אנחנו אומרים בעל, אבל אפשר להגיד יותר מזה. שבעצם כל הספירה היא קשורה עם העומר. לא כמו שאומר המלכת חינוך, גם אולי, אבל בנוסף, שיש כאן קשר לעומר, אנחנו סופרים לעומר, יש אתם יודעים נוסח שאומרים לא לעומר, אלא בעומר, כלומר, ברוך, אנחנו אומרים שהיום שלושה ימים בעומר, חמישה ימים בעומר, מה פירוש בעומר? בימי העומר, כל הימים האלה הם ימי העומר שבהם אנחנו סופרים, איזה יום אנחנו נמצאים בימי העומר. זה שוב פעם בא להדגיש לנו את העניין הזה של העומר. ואני חושב שהמקובלים אפילו מחזקים את ההסתכלות הזאת, כי המקובלים אומרים שאנחנו, שזה הולך לפי המידות, שכל יום אנחנו אומרים חסד שבחסד, היום הראשון, השני גבורה שבחסד, הולכים במידות, בתיקון המידות, בהשלמת המידות, ומתחילים מלמעלה, מהחסד, ואחר כך גבורה שבחסד, ויורדים, ועד מלכות בסוף. חסד שבמלכות, ואיך מלכות שבמלכות, ה-49, הרי אם הולכים לקראת מתן תורה, צריך להתחיל הפוך. היום הראשון, מלכות שבמלכות. יום השני, יסוד שבמלכות. אחר כך להתקדם מעלה לאט לאט, להגיע אל השיא, למה הפוך? אז יכול להיות שבאמת זה קשור בעומר. שהתחלנו עם השיא, אנחנו ממשיכים את ימי העומר. המצווה הזאת של העומר, היא מצווה כזאת שנמשכת, זאת אומרת, כל ימי הקציר, אנחנו ממשיכים את העניין הזה של העומר, שיש בה המיוחדות הזאת של הראשית, שכל דבר שהוא ראשית, הוא שייך לקודש. ככה ביקורים, ככה בחור, ככה התרומה וכולי, שהיא ראשית. כל דבר שהוא ראשית, הוא מחבר אותנו למקור, וממילא כל ההמשך מהראשית הזאת שייכת גם כן אל המקור. זה המיוחד, הייתי אומר, של קורבן העומר. שנזכה עכשיו שכל אחד בבית, כל אחד סופר לאחד, לבד צריך לעשות איזה חיזוקים כאלה שאף אחד לא ישכח לספור. יש מניינים במרפסות, אז זה קצת עוזר. אלה שלא, שאין להם את המניינים האלה, צריכים לעשות סימונים, היום יש כל מיני פטנטים, כן, לעשות תזכורות וכדומה, שלא נשכח, אבל לא רק שלא נשכח לספור, שלא נשכח לחיות את הימים האלה, הספורים האלה, שיש להם ערך מיוחד של מספר, ושנגיע בעזרת השם, ונתקדם לקראת ימי חג השבועות, ולקבל מתחדשות של מתן תורה בעזרת השם יתברך. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. נותרו לכם.